השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת אלה אורבך בת יצחק דוד וברכה, שהיום מלאו 30 יום לפטירתה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. להבדיל, השיעור מוקדש לרפואת שולמית ציוויה בת רייזל בתוך שער חולי ישראל. נודה לכולכם אם תלמדו לרפואתה השלמה והמהירה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ח במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום באמצע עמוד א' ונסיים בי"ט עמוד א' במשנה. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה שאיתה התחלנו אתמול, ונחלק היום את הלימוד לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שומר את המשנה שאם הוא קרא את המגילה בעל פה, הוא לא יצא ידי חובה. ולגבי זה אומרת הגמרא שלושה דברים. דבר אחד זה שהגמרא מביאה לזה מקור, וזה מזכירת עמלק. בעמלק אנחנו לומדים שצריך לכתוב את מה שמסעו בספר, ולקרוא את זה מתוך הספר. איך לומדים את זה? אז בשמות י' ז' כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע כי מחו ימחה וכו', אז זה ספר, וצריך לקרוא את זה בפה. את זה לומדים מדברים כפי, כתוב זכור את אשר עשה לך עמלק וכו', ובהמשך לא תשכח. למה כתוב לא תשכח? הרי כבר כתוב זכור. אלא לא תשכח בא ללמד שצריך לקרוא את זה מתוך הספר ממש בפה, ולא רק בהסתכלות בעיניים, זה בעמלק. ועכשיו משם נלמד גם אלינו למגילת אסתר, שגם זה סוג של זכירה ומחיית עמלק, וזה מגזרה שווה שגם שם וגם אצלנו כתוב זכירה. שם כתוב כאמור, כתוב זאת זיכרון בספר, ואצלנו כתוב והימים האלה נזכרים ונעשים. אז לכן גם אצלנו אי אפשר בעל פה, אלא צריך ספר, וצריך לקרוא את זה בפה מתוך הספר. זה דבר ראשון. דבר שני לגבי בעל פה, הגמרא אומרת קצת מתחת לאמצע עמוד א', בהנחה שאפשר לקרוא את המגילה גם בשפות אחרות, עוד מעט נדבר על זה, אם המגילה כתובה בשפה אחת והוא מסתכל על המגילה ותוך כדי הוא מתרגם בראש וקורא את זה בשפה אחרת, הוא לא יצא ידי חובה, כי גם זה נחשב בעל פה, אלא הוא צריך לקרוא בדיוק את מה שכתוב. זה דבר שני. דבר שלישי לגבי בעל פה, קצת מעל אמצע עמוד ב', הגמרא דנה לגבי בעל פה באופן חלקי. כלומר, מה קורה אם יש לו מגילה שפסוקים או מילים חסרים בה או מטושטשים בה לגמרי, ואת אותם חלקים הוא בעצם קורא בעל פה. האם הוא יצא ידי חובה או לא? אז יש בזה סתירה בין שתי ברייתות, הגמרא מתרצת שזה תלוי כמה הוא קרא בעל פה. אם הרוב לא קיים, אז זה באמת פסול, זה הברייתא השנייה שם. אבל אם הרוב קיים ורק מיעוט הוא קרא בעל פה, אז זה כשר, זה הברייתא הראשונה שם. אז יוצא שאומנם אסור בעל פה את הרוב, אבל מיעוט אפשר. אגב, הראשונים מקבילים את זה, שזה דווקא עם הקטע שחסר, זה לא ההתחלה או הסוף, וגם לא עניין שלם. עד כאן שלוש הדברים בגמרא לגבי בעל פה, ועד כאן הסעיף הראשון של השיעור. הסעיף השני מתחיל קצת מתחת לאמצע עמוד א', וזה לגבי קריאת המגילה בשפות שונות, ואת זה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נדבר על עברית, בשלב השני על שאר השפות, ובשלב השלישי על הכתב שבו צריך להשתמש. אז לגבי עברית אומרת המשנה וגם הגמרא מסבירה בהמשך שגם מי שלא מבין עברית, אם הוא קורא או שומע את המגילה בעברית, הוא יוצא ידי חובה. עכשיו שואלת הגמרא למה, הרי בכל זאת הוא לא מבין מה שהוא שומע. אומרת הגמרא, זה לא נורא, הרי גם נשים וקטנים לא מבינים הכל וגם אנחנו לא מבינים הכל, למשל המילים החשטרנים בני הרמחים, רובנו לא יודעים מה זה, ובכל זאת ודאי שאנחנו יוצאים ידי חובה. ולמה? כי המטרה היא מצוות קריאה ופרסום הנס, ואת זה אנחנו עושים גם בלי להבין הכל. לכן בעברית יוצא ידי חובה. עכשיו, מה לגבי שאר השפות? אז המשנה אומרת בהתחלה, קראת תרגום בכל לשון, לא יצא. אבל מיד אחרי זה אומרת, אבל קורין אותה ללועזות בלעז, כלומר יצא. אז תחליט, לא יצא או יצא. אז בהתחלה הגמרא מנסה להסביר את זה לידי רב ושמואל, שעוד רגע נראה מה הם אמרו, אבל בסוף היא מסבירה את זה על פי ברייתא, שהברייתא אומרת, אם מדובר באדם שלא יודע את השפה הזאת, אז הוא לא יצא ידי חובה. אם הוא יודע את השפה הזאת, זה נקרא ללועזות, אז הוא יצא ידי חובה. אז זה המשנה והברייתא. עכשיו, מה רב ושמואל אמרו? הם אמרו שיוונית היא יוצאת דופן, שביוונית, כמו בעברית, גם אם הוא לא מבין אותה, הוא יצא ידי חובה. עכשיו, ודאי שהמשנה והברייתא לא מסכימות לזה, כי בברייתא מפורש שגם יוונית היא כמו שאר השפות, שרק אם הוא מבין אותה הוא יצא ידי חובה, אלא מה שרב ושמואל אמרו זה לפי שיטת רשב"ג שראינו בחטא עמוד ב', ששם הם אמרו שיוונית היא כמו עברית, כי זה השפה הכי יפה של צאצאי יפת, למדו את זה שם יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם, שם רשב"ג אמר את זה לגבי היכולת לכתוב טוב את הספרים גם ביוונית. הרב ושמואל מרחיבים את זה גם לקריאת המגילה, שאפשר לקרוא אותה ביוונית אפילו למי שלא מבין, אפילו שכתוב במגילה ככתבם. זה הגמרא. עכשיו נעיר על זה הערה שקצת קשה לנו בחוברת ובאתר, נשמח אם מישהו יאיר את עינינו. בכל אופן, עד כאן השלב השני בנושא של שפות שונות, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב השלישי, וזה באיזה כתב צריך לכתוב את המגילה. לגבי זה אומרת המשנה, ממש בסוף המשנה, שהוא לא יוצא ידי חובה, אלא אם כן המגילה כתובה אשורית, כשכאן הכוונה היא לא לשפה, שעל זה דיברנו מקודם.
קודם שללא הזאת אפשר בשפות אחרות, אלא על הכתב עצמו, והגמרה מביאה לזה מקור בשורה השלישית ביוטט עמוד א', כי כתוב במגילה ככתבם וכזמנם. עכשיו אם הוא כותב את המגילה בעברית, אז ודאי שהוא צריך לכתוב את זה בכתב אשורית. אבל מה לגבי כשהוא כותב את זה בשפה אחרת בשבילו הזאת, כלומר מישהו שמבין שפה אחרת, שזה מותר, האם גם אז צריך לכתוב את זה דווקא בכתב אשורי? אז בזה יש מחלוקת ראשונים. הרמב״ם ועוד ראשונים אומרים שאם הוא כותב בשפה אחרת, הוא לא צריך לכתוב בעברית, הוא יכול לכתוב בכתב של אותה שפה, או אפילו בכתב של שפה אחרת. למשל, אם הוא כותב את המגילה בתרגום לאנגלית, הוא יכול מבחינתנו לכתוב את זה באותיות רוסיות שיוצרות את המילים באנגלית, לא משנה לנו. העיקר שהמילים שאותם אותיות יוצרות, זה המילים של אותה שפה שבה הוא יקרא בפועל. לעומת זאת, המאירי אומר שבכל מקרה צריך לכתוב דווקא בכתב אשורית. ולכן, גם אם הוא כותב למשל את המגילה בתרגום לאנגלית, הוא יכתוב את זה בכתב אשורי, כלומר באותיות עבריות. ולכן, למשל, אם הוא רוצה לכתוב את המילה tree, שעל זה תלו את המן, הוא לא יכתוב T-R-E-E, אלא הוא יכתוב למשל T-R-E-E. בכל מקרה הוא ישתמש רק בכתב אשורי. זה לגבי הכתב, ועד כאן הסעיף השני בשיעור לגבי שימוש בשפות שונות. הסעיף השלישי זה לקט של שני קטעים בגמרא לגבי מי שקורא את המגילה למפרע, כלומר לא לפי הסדר. עכשיו כבר למדנו על זה אתמול שזה פסול, כאן אני אראה רק שני דברים קטנים על זה. דבר אחד זה שפשוט זה מוזכר עוד פעם בברייתא בשורה הראשונה בעמוד ב', זה נקרא שאם הוא קרא אותה לסירוסין לא יצא. דבר שני זה מוזכר בעוד ברייתא בערך באמצע עמוד ב', ושם הברייתא גם מביאה לזה דוגמאות, כי באמת קשה להבין למה בכלל שזה יקרה. אז דוגמה אחת זה שאם הבעל קורא בטעות דילג על פסוק, אז הוא לא יכול להשלים את המגילה ואז בסוף לחזור לאותו פסוק. אלא הוא צריך עכשיו לחזור לאותו פסוק ולהמשיך לקרוא משם לפי הסדר. ודוגמה שנייה, אם אדם מגיע מאוחר לבית כנסת והם כבר באמצע קריאת המגילה, אז הוא לא יכול להקשיב עם הציבור לחצי השני של המגילה ואז אחרי זה להשלים את החצי הראשון, אלא הוא צריך להתחיל את הכל מההתחלה, כי צריך לעשות לפי הסדר. זה לגבי קריאה למפרע. הסעיף הרביעי זה 8 שורות לפני סוף עמוד א', זה לגבי קראה לסירוגין, כלומר שהוא קרא בהפסקות, ובזה הוא יוצא ידי חובה. ולגבי זה נראה שני דיונים, דיון אחד זה דיון מילולי, וזה שחזה לא ידעו מה הכוונה של המילה לסירוגין, עד שפעם אחת התלמידים נכנסו לבית של רבי בקבוצות קבוצות, כלומר היה קבוצה ואז הפסקה ועוד קבוצה והפסקה, עד שהאמה של רבי אמרה להם עד מתי אתם נכנסים סירוגין סירוגין, אז מזה הבינו שסירוגין זה בהפסקות. עכשיו ממש בסוגריים, כיוון שהגמרה הביאה מילה שלמדנו מהאמה של רבי, אז הגמרא מביאה עוד כמה מילים כאלה, וזה חלוג לגות, והפסוק סלסלה ותרוממקה, והפסוק ותתתיה במטתי השמד, וגם מביאים אגב זה פסוק השלך על השם יאבך, שלמדו מישמעלי אחד מה הכוונה, לא ניכנס לזה כאן, ראינו את זה בראש השנה בקבב עמוד ב'. בכל אופן עד כאן הדיון המילולי לגבי קראה לסירוגין. עכשיו דיון שני, דיון הלכתי, הגמרא מביאה ברייתא ששם רבי מונא מחדש, שמה שאמרנו שגם אם הוא עשה הפסקות הוא יוצא ידי חובה, זה רק אם ההפסקות לא ארוכות מדי. אבל אם הוא עשה הפסקה ארוכה, בזמן הזה הוא יכל לקרוא את כל המגילה, אז זה כבר ארוך מדי והוא לא יצא ידי חובה. זה רבי מונא. עכשיו לגבי זה נאמר שני דברים. דבר אחד זה שהבאי שעה לגבי הפסקה שהוא יכל לגמור את כולה, האם הכוונה היא כולה מאותו מקום שבו הוא הפסיק ועד הסוף, או שהכוונה היא מתחילת המגילה ועד הסוף, ועונה לו רב יוסף, הכוונה היא מההתחלה ועד הסוף, כי אחרת נתת דבריך לשיעורין, כי בכל מקום שבו הוא יפסיק השיעור יהיה אחר. דבר שני לגבי רבי מונא, זה האם זה נפסק להלכה. אז רב יוסף באמת פוסק כמו רבי מונא. לגבי רב ושמואל יש כמה גרסאות. יש שתי גרסאות שרב פסק כמו רבי מונא ושמואל לא, אבל רב ביבי גורס להפך, ששמואל פסק כרבי מונא ורב לא. ורב יוסף אומר שבאמת רב ביבי צודק, ששמואל הוא זה שכרבי מונא, כי רבי מונא זה דעה יחידאית, ושמואל הוא זה שיש לו נטייה לחשוש לדעות יחידאיות, והוא מביא לזה דוגמה לגבי פסיקה של שמואל כרבי יהודה בן בתירא לגבי שומרת יבם, לא ניכנס לזה כאן. בכל אופן הוא אומר שמואל הוא זה שכרבי מונא. בזה הגענו לתנו רבנן, קצת מעל אמצע עמוד ב', כאן יש שתי ברייתות, פעמיים כתוב תנו רבנן, את שני הקטעים האלה כבר ראינו, לכן אנחנו קופצים עכשיו לנקודותיים בערך בשליש התחתון של עמוד ב', ובזה אנחנו עוברים לסעיף הבא, שזה לגבי קראה מתנמנם. על זה אומרת המשנה שהוא יצא ידי חובה. לגבי זה נאמר שני דברים. דבר אחד זה שהגמרא מסבירה מה זה מתנמנם, זה שהוא נים ולא נים, כלומר לא ישן אבל גם לא ער לגמרי. אם שואלים אותו משהו, למשל איפה שמת את המפתחות, אז בהתחלה הוא לא זוכר, אבל אם שואלים אותו שמת אותם שם על השולחן, אז הוא נזכר שכן. זה נקרא מצב ערנות בינוני, ובזה הוא יצא ידי חובה. זה דבר אחד. דבר שני זה שהראשונים מקבילים את זה, שזה דווקא כשהוא קרא אותה מתנמנם, כי הנחה היא שלמרות שהוא מתנמנם, הוא אמר את כל המילים. אבל אם הוא שמע אותה מתנמנם ממישהו אחר שקורא, אז הוא לא יצא ידי חובה, כי מן הסתם הוא פספס כמה מילים. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי, שם עדיין בערך בשליש התחתון של עמוד ב', זה שהגמרא מסבירה את ההלכה הבאה במשנה. המשנה אמרה שאם יש סופר סתם שהוא כותב את המגילה, ותוך כדי הוא קורא פסוק פסוק, אם הוא כיוון ליבו לצאת, יצא. עכשיו לגבי הדרישה של כוונה, הגמרא לא נכנסת לכאן, אלא היא מנסה להבין במה בכלל מדובר, והיא מציעה שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה שהוא קודם כל אומר את הפסוק בעל פה, ואז הוא כותב, על זה אומרת הגמרא לא יכול להיות, כי זה נקרא שהוא קורא בעל פה, ובעל פה לא יצא ידי חובה, לכן אפשרות שנייה זה שהוא עשה להפך, כל פסוק הוא קודם כל כתב אותו, ואז קרא אותו בקול, ואז אם הוא כיוון לצאת יצא, אבל גם את האפשרות הזאת הגמרא דוחה, כי אומרת צריך לקרוא מתוך מגילה, וכאן הרי אין לו מגילה שלמה, ואפילו אין לו מיעוט של מגילה, הוא כותב אותה תוך כדי. ממילא ודאי שגם בזה לא יצא ידי חובה. אז על מה המשנה דיברה? אז הגמרא מביאה אפשרות שלישית, שהיא אפשרות שמתקבלת, שמדובר כאן שלסופר הזה יש עוד מגילה, שהיא מגילה כשרה ושלמה, וממנה הוא קורא פסוק, ואז כותב את הפסוק במגילה שהוא כותב, ושוב קורא פסוק וכותב וכולי, וכך עד סוף המגילה. ולגבי זה אמרה המשנה שאם הוא כיוון ליבו לצאת, יצא. עכשיו למה הוא עושה את זה ככה? למה הוא לא כותב פשוט את המגילה בעל פה? אז זה מביא אותנו בשורה השנייה, בשורות הכי רחבות בעמוד ב', לסעיף השישי. הסעיף השישי זה שיש חידוש של רבי יוחנן שכשסופר כותב אחד מספרי הקודש, הוא לא יכול לכתוב אותו בעל פה, אלא הוא צריך שיהיה לידו ספר אחר, והוא מעתיק מתוכו. ולגבי זה נאמר עכשיו שלושה דברים. דבר אחד זה שהגמרא רוצה להביא ראיה ממה שהרגע אמרנו בסעיף הקודם לרבי יוחנן. למה? כי הרגע הרי אמרנו את המשנה בסעיף הקודם שאותו סופר יש לו עוד מגילה, והוא מעתיק מתוך המגילה הזאת למגילה שאותה הוא כותב. ולמה הוא עושה כך? כנראה כי באמת המשנה סוברת כמו רבי יוחנן שכך חייבים. זה מה שהגמרא מציעה, אבל הגמרא דוחה את הראיה הזאת ואומרת לא. יכול להיות שבאמת הוא לא חייב להעתיק ממגילה אחרת. ולמה המשנה דיברה על זה שהוא מעתיק ממגילה אחרת? כי רצתה ללמד אותנו שאם כשהוא קורא מתוך אותה מגילה אחרת הוא גם כיוון ליבו, אז הוא יצא ידי חובה. והרי אם אין לו מגילה אחרת, אז ודאי שהוא לא יצא ידי חובה, כמו שאמרנו, כי אז זה בעל פה. לכן המשנה דיברה על זה, אבל לא כי היא סוברת כמו רבי יוחנן שחייבים להעתיק ממגילה אחרת. אז זה דבר ראשון, ניסינו להוכיח את רבי יוחנן מהמשנה, אבל דחינו. דבר שני זה שהגמרא מביאה קושייה על רבי יוחנן, וזה שמסופר לרבי מאיר שכשהוא הלך למקום שנקרא אסיה והוא נתקע בלי מגילה, אז הוא כתב מגילה בעל פה וקרא ממנה. אז הנה אנחנו רואים שאפשר לכתוב את המגילה בעל פה בלי להעתיק ממגילה אחרת. על זה עונה הגמרא שתי תשובות. בהתחלה רבי אבאו עונה ששני רבי מאיר שעליו נאמר ואף אפיך יישירו נגדך, כלומר כל התורה הייתה ישרה אצלו בלב, ידע כל מילה בעל פה, לא היה שום חשש שהוא ייטה, ולכן בשבילו זה מותר. אבל דוחה הגמרא שזה לא נכון, כי הרי רב חיסטה אמר לרב חננאל שגם לא אסור, אפילו שגם הוא ידע בעל פה. לכן אומרת הגמרא תשובה שנייה שבמקרה של רבי מאיר זה היה שעת התחה, כי פשוט לא היה עוד מגילה, ובמקרה כזה באמת מותר. אגב, החתם סופר אומר שזה לא מספיק שזה שעת התחק, אלא צריך להיות גם שעת התחק וגם מישהו כמו רבי מאיר שברור שיודע את זה לגמרי בעל פה. אז זה הדבר השני לגבי החידוש של רבי יוחנן, שהסופר צריך להעתיק מתוך ספר אחר ולא לכתוב בעל פה. דבר שלישי לגבי זה שהגמרא מביאה ברייתא, וכך גם אמר רבי הלכה למעשה, זה שבניגוד לספרים ששם אסור לכתוב בעל פה, בתפילין ומזוזות מותר, כי את הפרשיות שלהם כולם יודעים בעל פה, אין חשש שהוא ייטה, אז כאן לא גזרו שהוא חייב לכתוב מתוך הכתב. עד כאן הסעיף השישי לגבי זה שהסופר צריך להעתיק מתוך ספר אחר, ועכשיו בשורה האחרונה בעמוד ב' אנחנו עוברים לסעיף השביעי והאחרון של השיעור. כאן הגמרא מסבירה את הקטע האחרון במשנה, וזה שכתוב שם שצריך שהמגילה תהיה כתובה אשורית על הספר ובדיו. אז לגבי אשורית כבר דיברנו מקודם כשדיברנו על שפות שונות. עכשיו נדבר על זה שצריך דווקא בספר ודווקא בדיו, ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה נראה מה הכוונה דווקא בספר ודווקא בדיו, בדיון השני נראה מה המקור. אז לגבי מה זה ספר ומה זה דיו, נתחיל עם דיו. לגבי דיו, האמת היא שאין חומר מסוים שממנו חייבים דווקא לעשות את הדיו. המנהג היה לעשות את זה מפיח של נר שמן ולערבב את זה עם מי עפצים, שזה סוג של טפיל שצומח על עצים, אותו היו מבשלים במים ואז נקרא מי עפצים, זה גורם לדיו להיות יותר דביק, ולעוד כמה דברים. את זה היו מרבבים גם לפעמים מסרה פילן, שנקרא במשנה קומוס, ועם כאן קנטום, שזה סוג של מחצב מהאדמה, שזה היה גורם לזה להיות יותר יציב וגם יותר שחור, כך עושים דיו. עכשיו, מה שהמשנה אומרת זה לא איך עושים דיו, אלא מה לא נקרא דיו. על זה אומרת המשנה, שאם המגילה הייתה כתובה בסם או בסיקרה, ובקומוס ובכאן קנטום, לא יצא ידי חובה. אז לגבי סם וסיקרה, לא יצא ידי חובה, כי פשוט זה לא שחור, ודיו זה דווקא שחור. סם זה צהוב, סיקרה זה אדום, לכן הוא לא יצא. לגבי קומוס וקנקנטום, אמנם אמרנו שמערבבים את זה בדיו, אבל להשתמש בהם בפני עצמם זה לא, כי אם לא נקראים דיו, הם לא יצא בזה ידי חובה. עד כאן לגבי הדיו. לגבי ספר, הכוונה היא לקלף, כלומר אור של בהמה שאיבדו אותו לקלף, ועל זה אומרת המשנה שבדיפטרה לא יצאים ידי חובה, שזה אור שאיבדו אותו ולא עד הסוף, כלומר איבדו אותו במלח וגם ישרו אותו אחרי זה במי קמח, אבל אחרי זה לא ישרו אותו במי הפצים. היום אגב לא משתמשים במי הפצים אלא בסיד, אבל זה אותו עיקרון. בכל אופן, כיוון שלא איבדו אותה עד הסוף, לא יצאים בו די חובה. דבר שני שאי אפשר להשתמש בו זה בנייר, שזה נייר שעושים אותו מסוגי הסבים, אלא צריך להשתמש דווקא באור של בהמה שאיבדו אותו לקלף. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני זה מה המקור לזה שצריך דווקא ספר ודווקא בדיו. לומדים את זה מירמיהו, פרק למדבב, כתוב שם ויומר להם ברוך, מפיו יקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אז אנחנו רואים שכתיבה זה ספר ודיו, וכיוון שגם באסתר כתוב ותכתוב אסתר המלכה, אז דורשים גזרה שווה כתיבה כתיבה, אז גם אצלנו באסתר זה דווקא על ספר ודווקא בדיו. עכשיו האמת היא שהדין הזה נכון לגבי כל כתבי הקודש, לא רק לגבי אסתר. הגריז מסביר שמה שמיוחד באסתר זה שהיינו חושבים שאולי כשכותבים מגילה רק בשביל מצוות מגילה ולא כחלק מכתבי הקודש אולי לא צריך, כמה שמלן שגם כאן צריך. והערה אחרונה לסיום, אמרנו הרגע שהמקור לזה שצריך ספר זה מירמיהו, אבל נזכיר שבסעיף הראשון של השיעור, כשדיברנו על קריאה בעל פה, למדנו שצריך לקרוא מתוך ספר מגזרה שווה מזכירת המלך, ששם כתוב כתוב זאת זיכרון בספר. בזה הגענו ליוטט עמוד א' במשנה, יש כאן עוד הערה על כתב השורית, אבל את זה כבר הזכרנו כשדיברנו על שאר השפות, לכן נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שאם הוא קרא בעל פה הוא לא יצא ידי חובה. למדנו את זה סחירה סחירה מהמלך. אמרנו גם שאם זה כתוב בשפה אחת והוא קורא בשפה אחרת, גם זה נקרא בעל פה. ואמרנו שאם את רוב המגילה הוא קורא מהכתב ורק את המיעוט הוא קורא בעל פה, למשל שחלק מהמגילה חסרה, אז הוא דווקא יצא ידי חובה. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה לגבי שפות שונות. אמרנו שבעברית יוצאים ידי חובה גם אם הוא לא מבין, כי יש כאן מצוות קריאה ופרסום הנס. בשאר השפות רק אם הוא מבין. רב שמול אומרים שיוונית זה כמו עברית, שגם אם הוא לא מבין הוא יצא ידי חובה, וזה כמו רשב"ג שראינו בדף ח'. דבר נוסף לגבי שפות, בסוף הסוגיה מובא שצריך לכתוב בכתב אשורית, כלומר באותיות עבריות שלנו, וראינו מחלוקת האם זה נכון גם כשהוא כותב את המגילה בשפות אחרות. בסעיף השלישי חזרנו על מה שראינו אתמול שאסור לקרוא למפרע, והבאנו ברייתא שמביאה לזה שתי דוגמאות. למשל, אדם שנכנס מאוחר לבית כנסת והם כבר באמצע הקריאה, הוא לא יכול להקשיב מאיפה שהם ואז להשלים את ההתחלה, אלו צריך הכל לפי הסדר. הסעיף הרביעי זה לגבי קראה לסירוגין, כלומר בהפסקות, בזה הוא יצא ידי חובה. היה לנו על זה דיון מילולי שלמדנו מהמה של רבי מה זה בכלל המילה לסירוגין, והיה לנו דיון הלכתי שרבי מונה אמר שאם הוא הפסיק יותר מדי כדי לגמור את כולה מההתחלה ועד הסוף, אז הוא לא יצא ידי חובה. וראינו כמה גרסאות מי פסק רבי מונה, האם רב או שמואל. הסעיף הרביעי זה שאם קראה מתנמנם יצא ידי חובה, אבל הראשונים אומרים שזה דווקא מי שקורא, מי ששומע מתנמנם לא יצא ידי חובה. הסעיף החמישי היה שהמשנה אמרה שאם הוא כותב וקורא תוך כדי פסוק פסוק, אז אם הוא כיוון ליבו לצאת יצא. הבאנו שלוש אפשרויות להבין במה מדובר. אם הכוונה היא שהוא כותב עכשיו את המגילה והוא אומר בעל פה ואז כותב, אז ודאי שהוא לא יצא ידי חובה, כי זה בעל פה. אם הוא עושה להפך, כלומר כותב ואז קורא את מה שהוא כתב, גם אז הוא לא יצא ידי חובה, כי בעצם אין לו מגילה שלמה. אלא במה מדובר? מדובר יש לו מגילה אחרת והוא קורא ממנה ואז כותב, ובזה באמת אם הוא כיוון ליבו לצאת יצא. עכשיו למה הוא עושה את זה? זה מביא אותנו לסעיף השישי, וזה שרבי יוחנן אמר שסופר צריך להעתיק מתוך ספר אחר ולא לכתוב בעל פה, וניסינו להוכיח את זה ממה שהרגע אמרנו במשנה, שמדובר שהוא קורא ממגילה אחרת ואז כותב, אבל דחינו, זה לא ראיה, יכול להיות שהמשנה פשוט דיברה על זה בשביל לדבר על זה שהוא יצא ידי חובה, אבל לא כי כך חייבים. אחר כך ניסינו להקשות על מה שרבי יוחנן אמר, מזה שרבי מאיר כן כתב בעל פה ולא ממגילה אחרת, אבל ענינו שם זה היה שעת הדחק, כי לא היה לו משהו אחר. ודבר שלישי אמרנו, בתפילין ומזוזות אפשר בעל פה ולא צריך להעתיק מתפילין ומזוזות אחרים. עד כאן הסעיף השישי. הסעיף השביעי והאחרון היה שצריך לכתוב את המגילה בספר ובדיו. דיברנו על סוגים שונים של דיו שהם לא טובים, או כי הם לא שחורים, או קומוס וקנקנטון, אי אפשר להשתמש בהם בפני עצמם, אבל לערבב אותם בדיו אפשר. לגבי קלף, צריך דווקא אור של בהמה שהוא מעובד לקלף, ולכן דיפטרה אסור כי הוא לא מעובד עד הסוף, ונייר אסור כי הוא לא מבהמה. אלה זה סוגים שונים של אסבים שחיברו אותם ביחד בדבק. ומה המקור שצריך דווקא ספר ודווקא דיו? לומדים את זה גזרה שווה מפסוק בירמיהו, ואני כותב על הספר בדיו. והערנו שיש עוד מקור לזה שצריך ספר, וזה מתחילת השיעור, כתוב זאת זיכרון בספר. כל טוב.